כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. ערב טוב, אחלה חמישי.
ערב טוב, ערב טוב.
אתם על חתוכה וחסן. קודם כל, אתה יודע, שמת לב משהו מיוחד היום, אנחנו התחלנו את התוכנית, יש אור יום בחוץ עדיין, זה שינוי. זה פעם ראשונה מזה חודשים ארוכים. מרגש קצת, לא?
כן,
זוכרת הימים, היינו יוצאים היה פה אור גם.
מרגש.
נגיע לזה, נגיע לזה.
אני קוליץ מרמורות, אני מה שנקרא אור ברווז עכשיו.
אני דמעות בעיניים, על מה אתה מדבר? אחלה חמישית, אמל חתוכה וחסן, כאן תרבות, אנחנו עם חן עוז, כשמה קני, גם חן, גם עוז, והאברך נדב אלפרין, שהגיע לכאן, לא רוצה לפספס השידור היום, ראית מה זה? כל הכבוד.
כן, בא בכל.
הקרבה, הקרבה. אז מה העניינים, אדון חסן?
בסדר.
מה קורה? נראה לי אתה צריך להיות מבסוט, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל היה יום מלבב אתמול, יום מאוד מאוד אדום. בליגת האלופות.
כן, כן. האמת שהייתי סקפטי לגבי המשחק הזה, וחשבתי שהם יבואו ככה. התחושה שהייתה לי מליברפול זה שהם הם קצת פחות בעניין של ליגת האלופות ויותר של יותר של האליפות בליגה, אבל אתה יודע, בכל זאת אני לא יכול לאמר נגד הקבוצה שלי.
אתה מאמר, בווינר יעני.
כן, אוקיי. מה זה מאמר?
כן, בקטנה כזה, כן.
אז עשיתי אתמול טופס, ו... תשמע, עד שאתה לא תראה את זה בעיניים, אתה לא תאמין לי.
נו.
עשיתי טופס, 3-1, גול ראשון, סאדיו מאנה. עכשיו, כשעשיתי את זה...
נשמע אותו, 3-1 לליברפול.
עכשיו, כשעשיתי את זה,
כן.
בדיוק בא אליי חבר,
כן.
ועשיתי את זה תוך כדי, מה שלומך, מה העניינים, מה פה, מה שם. סאדיו מאנה נתן את הגול, אז נכנסתי לבדוק, לראות, כמה שמתי באמת, צד יומן, גול ראשון, כמה שמתי תוצאה, ואז אני רואה 3-1, אבל לביירן.
אוי אוי. שני דברים יש לי להגיד לך על זה. דבר ראשון, אם בא חבר, אתה צריך להגיד לו, תשמע, אני באמצע משהו עם הפלאפון, אל תפריע לי. יש דברים שהם קודם כל, גם לפני חברים, אין שאתה לא יכול להרבה את זה.
תשמע, אני לא נעים לי להגיד, אבל אתה נכנסת שותף פה לעניינים האלה של
כן, כן, כן. חשבתי שיצחק לי על הפלאפון.
אתה מושקע עכשיו.
אני אגיד לך מה, כשאני, יש לי, אם אני צריך לבחור בין חברים ופלאפון, קודם כל פלאפון, אני עסוק במשהו, זה עבודה, תמיד יש את הצעות, זה עבודה.
למה זה לא מפליא אותי בכלל?
אתה יודע, חברים שלי מספרים בדיחה, בימים שהייתי מכור לפלאפון, ממש בסים.
בימים שהיית מכור, היום אתה לא מכור.
הרבה פחות, אחי, אתה יכול לצחוק הרבה פחות. אמרו, אם היינו יוצאים ליציאה, כאילו השיא היה שבאת כשאתה עם הפרצוף על המכשיר, נכנסת לאוטו, אספנו אותך, יצאנו כל הערב, אתה ככה החזרנו אותך, איזו. לא, אתה יודע, כאילו, פספסתי את הכל, אבל אני מאמין להם. הדבר השני שרציתי לשאול אותך, תשמע, בכל זאת, אתה רוצה, הרי בראש שלך יש 3-1 לליברפול, 3-1 ל... אתה מסמן בטעות, עם כל הכבוד לזה שזה חבר שלך, זה מגיע, זה נשמע כאילו היית קצת מסתון, אני חייב לומר את האמת. כאילו, ישנת איזה משהו לפני.
לא, לא, האמת שלא, האמת שלא ישנת.
אולי הצבעים בלבלו אותך, כי היה אדום בהתחלה, אתה יודע, אתמול ביירן היו עם צבע אדום.
כן, אבל אתה עושה את זה לפני שהמשחק מתחיל, חתוכה. אתה מגלה פה בורות מדהימה.
אוקיי. עד איזה שלב, דרך אגב, כמה זמן לפני המשחק אפשר?
דקה לפני.
דקה לפני, נו, אתה רואה את המתחממים, אתה מבלבל את השכל. אוקיי, אז אתה אומר לא היית מושן. אני אגיד לך למה אני שואל, כי בזמן האחרון הנושא הזה הפך להיות מאוד מאוד חם. אתה יודע, אז זה כבר לא...
מה זאת אומרת? היום מדברים על זה יותר משמדברים על שלום. פעם היו מדברים, פעם היו בחירות, היו איזה נושאים היו מדברים? כלכלה, שלום, רווחה, ביטחון.
יחלק את ירושלים, לא יחלק את ירושלים. היום זה, הוא ייתן לכם רק חום, הוא לא ייתן ירוק. הוא ייתן רק, אתה מבין, דברים כאלה, זה ה...
ועכשיו יש גם עוד כיוון. עשו חוק אי הפללה, אז יש פוליטיקאים שאומרים, אני אגרום לזה שגם אלה שהפלילו אותם, יבטלו להם את האישומים.
מה עולה?
זאת אומרת, רטרואקטיבית. זאת אומרת, זה נהיה, יש רבדים לעניין של הלגליזציה.
יש כאלה שהחליטו, שאתה יודע, שאתה משתחרר, אתה מקבל ערכת שחרור.
זה פשוט, פשוט מאוד.
כולל זרעים.
אנחנו בתפיסה היום, אפשר לצאת עם כותרת. הכותרת היא שמעם הספר הפכנו להיות עם הפייסל, אתה יודע.
כן.
עם הסטלה, אבל תשמע, זה באמת קצת מצחיק אותי שכאילו עדיין דנים בזה, ואנחנו באיזו תחושה של כאילו אולי זה יקרה, כאילו אתה יודע, זה כבר כל כך קורה. למה אני אומר את זה? כי אני באמת, אמנם אני באמת כבר לא חי את האישונים, אני איכשהו הפסקתי לעשן לפני 5 שנים, עכשיו שאני אומר, הפסקתי לעשן, זה לא שאני לא מעשן היום, אין לי בעיה להגיד את זה, אני מעשן היום.
אבל זה לא כך.
כשמישהו, לא, אל תגזים. לא, אבל כשמישהו מעשן לידי, אני מעשן איתו, אני לא חי את זה. לפני כן, אתה יודע, מגיל מאוד צעיר, עישנתי קרוב ל-15 שנה, מהבוקר עד הערב. ואף פעם העניין של הלגליזציה, לא לגליזציה, לא באמת הפריע לי. מה שכן זה מפריע לי, זה הטמטום בכל הדיון על זה בכלל. כי בסופו של דבר, מי מפסיד מזה שזה לא חוקי, ומי מרוויח מזה שזה לא חוקי? בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעצום עיניים ולהגיד, לא, הילדים שלנו לא נוגעים בזה, אבל אני חושב שכבר היום עשו כל מיני מחקרים, ושמראים שיותר מ-60% מבני הנוער התנסו לפחות פעם אחת, באישון מריחואנה, ועשרות אחוזים, באחוזים מאוד גבוהים, כאלה שמשתמשים באופן שוטף במריחואנה, ובסופו של דבר, כשזה לא חוקי, אין לך מושג מאיפה זה בא, מה שמים לילדים האלה בצמח, במקום שישנו משהו נורמלי וסביר, שיעשה להם קצת הרגשה טובה, ויעשה להם טיפה דיזי בראש, אז הם יכולים לעשן כל מיני דברים עם...
אסונות, אסונות כמו הנייס גיא, צריך לבוא להגיד את זה, למשל, הנייס גיא,
הנייס גיא למשל, זה השיא של הטמטום, של הטמטום הזה, של הדיון בכלל על חוקי או לא חוקי, כי באמת זה משהו שכבר כל כך קיים, וכל כך חלק מהציבור הישראלי, אתה יודע, ישראלים מעשנים, אני אומר לך, אני לא אגזים אם אני אומר, שלפחות 30% מהישראלים מעשנים גרס.
אני חושב שגם אחוזים יותר גדולים, אני חושב שאתה ממש...
יכול להיות, אני לא רוצה את זה, כי אין לי, כן. אין לי פה מספרים מול העיניים, אבל אני אומר, ההיגיון שלי אומר שלא פחות מזה. אז כאילו ההידיינות הזאת של לעשות מזה חוקי, לא לעשות מזה חוקי, ופתאום יש איזשהו בוסט כזה סביב מפלגה שרצה עם זה, וכל המפלגות האחרות רואות שהדבר באמת גורם לאנשים לזוז ולבחור בהם. פתאום הפוליטיקאים המנותקים האלה, כמו שאתה אומר, הם פתאום מגלים,
כן,
וואלה,
כן,
יש כן. משהו שחשוב לאזרחים.
כן, כן. צריך להגיד את זה באמת. קודם כל, אפשר להגיד כמה דברים על זה. מעבר לזה שאנחנו יכולים לדבר גם על נטו, על הקנאביס, בתור מה הוא עושה והסגולות שלו, אפשר לדבר גם על חסרונות, אבל כמובן לדבר על היתרונות שלו כשלעצמם. צריך גם לדבר על זה שבעצם הניתוק הגדול מאוד בין בית המחוקקים או הנבחרים או המפלגות, אפשר להגיד, לחלק גדול מאוד מהעם הזה, הוא כל כך גדול שאין להם אפילו מושג מה בני אדם רוצים פה. ואני חושב שיש לסם הזה באופן ספציפי איזשהו... משהו מאוד מאוד, אני אגיד, משהו מאוד מאוד אירוני. משהו מאוד מאוד אירוני, כי הקנאביס זה סם שגם אומר, תשחרר אותי מכל הקשקשת שלך. זאת אומרת, הדבר שבוחרים, או חבר'ה צעירים, או בוגרים, או כאלה, מאוד מאוד מעוניינים בו, זה משהו שינתק אותם מהצרות של המדינה הזאת, ומהפוליטיקה, ומהפוליטיקאים. זאת אומרת, זה מדהים. הם יבחרו בזה שייתן להם הכי הרבה... אופציות להשתחרר מהם, שזה תעודת עניות גם למדינת ישראל, ואני שוב אומר, אפשר גם להבין את זה. אנחנו חיים במקום כל כך מלחיץ, שעשרות שנים שום דבר בו לא מתקדם, או חוזר אחורה, או חוזר על עצמו. שככה אפשר להבין, אפשר להבין באיזשהו מקום את הבחירה הזאת, ששוב אני אומר, היא גם, היא, זה בעצם להצביע נגדכם. הכי להצביע נגדכם זה להצביע למי שיאפשר את זה.
לא, בעצם. אבל זה, אתה יודע, קודם כל מה שאתה אמרת, הגישה הזאת, זה גישה ידועה של ביטניקים עוד ב-60s, שהטענה שלהם הייתה העיקרית, זה שהממשל יוצא נגד זה, כי פשוט מה שזה יגרום לאנשים, זה יגרום לאנשים לפתוח את הראש ולהפסיק להאמין לפוליטיקאים האלה, למשל.
או להפסיק לעבוד קשה. נגיד. זה היה מספיק קשה.
אבל גם אני חושב שצריך להגיד גם, להעביר גם את הנקודה הזאת, שממה שאתה טוען כרגע, זה אולי קצת להקל על הפוליטיקאים, להגיד שהם מנותקים ותלושים. אני חושב שיש פה גם עניין מאוד חזק של לוביסטים, כי הרי כל בן אדם מבוגר בינינו יודע, זה לא עכשיו אני הולך לגלות לכם את אמריקה, שגם סיגריות, גם אלכוהול, הם הרבה יותר מסוכנים לבריאות ולציבור מאשר מישהו שמאשן מריחואנה. והשאלה היא למה זה חוקי וזה לא חוקי, התשובה על זה מאוד ברורה. זאת אומרת, אתה, באמת, אנחנו היום לא חיים בעידן...
כסף. לא, אבל צריך לבוא
ולהגיד... אנחנו לא חיים בעידן שהיום, אתה יודע, באמת, שההורים שלנו אולי, אפילו לא ההורים שלנו, אולי... דור לפני ההורים שלנו, יכולים למכור להם מריחואנה, סמים קשים, כמו כל מיני סמים נרקוטים וזה. היום אפילו ההורים שלנו לא מאמינים לסיפורים האלה. זאת אומרת, אפילו ההורים שלנו יודעים עד כמה זה כליל ונחמד בסך הכל.
כן. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע אם אתה יודע, אני בעצמי נצר לעדה שאוכלת עלים. עלים אחרים.
עלים שעושים שמח.
עלים שעושים, צריך להגיד, שקודם כל, בארצות הברית, דרך אגב, הגת הוא לא חוקי. הגת לא חוקי בארצות הברית, הוא נחשב אפילו נראה לי סם מסוכן שם. ומהסיבה שהוא, האמת, הוא, אני לא אגיד שהוא מאוד קרוב לקנאביס, אבל הוא גם לא כל כך רחוק ממנו בתחושות שהוא עושה. ושוב, הוא גם חלק מתרבות, כי אתה יודע שזה ספר, הייתי קורא הרבה ספרים על... על כל מיני אנשים שחקרו את אמן היום, שנמצאים שם והולכים, כי היום לישראלים כמובן שאין, אבל יש אנשים שיש להם אזרחות אמריקאית, כמובן שלא בשנים, בשנתיים האחרונות, ורצו לקנות שם למשל כל מיני דברים של צורפות, למשל, שהם מאוד מאוד, של יהודים, שהם מאוד מאוד נדירים, ואפשר להשיג אותם עדיין בתימן. והם מספרים שם חלק מהם, הם אומרים, תשמע, אתה מגיע לשוק, והחל מהצהריים כולם מתחילים, לך זן, ופתאום אתה קולט שמשהו משתנה קצת בהוויה, משהו משתנה בהוויה. וזה משהו באמת מאוד משמעותי בתרבות הזאת, כי הוא באמת מניח אותך באיזה גבול מסוים, לבוא ולהגיד, אוקיי, נגמרה העבודה עכשיו מבחינתי, זה, אתה יודע, נטו, ענה, אתה יודע, כמו שאומרים אצלנו בשכונה, 8 שעות לעבוד, 8 שעות לנוח, 8 שעות לישון. החידוש פה זה האמצע, אתה יודע, 8 שעות לנוח זה כאילו, מה זה מנוחה? זה בשביל הכיף, זה כאילו חלק מהתרבות שלנו, אתה מבין את זה?
זה לא קשור לשינה.
לא קשור לשינה. שינה בפני עצמה, אבל בין העבודה, 8 שעות גג, בסדר, חשוב, אבל לתחום את זה, אתה מבין? עכשיו, זה גם הגת עושה, הגת גם מנתק אותך פתאום מתוך ההוויה, אתה יודע, היומיומית, הוא מנתק אותך מזה. וזה באמת, אני חושב, היה החשש הגדול.
אבל להפך, גת הוא מאיר וממריץ, אתה יודע,
נכון, אבל הוא שם אותך
דווקא יכול לגרום לך לעבוד 16 שעות.
אני לא ראיתי, לא ראיתי פעולות כאלה, ראיתי אנשים עם גת שאוכלים, אתה יודע, שעובדים בסבב, אבל לא ראיתי אותם משתדלים לסיים את העבודה מהר. בנחת, בנחת, אתה יודע, בנחת. אז אנחנו בעד, אנחנו בעד. שוב, זה קצת מצחיק שזה בכלל שאלה ש... בוא נגיד, זה גם משפיע... בוא נהיה קצת רציניים, זה גם משפיע על חיים של אנשים, מי שפותחים לו תיק פלילי, ויש עשרות אלפי אנשים כאלה במדינת ישראל.
לא, אז היום נגיד כבר לא פותחים תיק פלילי.
לא פותחים, אבל יש אנשים שעד לאחרונה, עד שהיית הפללה, סבלו באמת. אולי חלקם עדיין סובלים, לא יודע אם ביטלו להם, ונרשם להם, אתה יודע, רישום פלילי על דברים שהם...
לי היה בעבר כזה רישום פלילי, אבל נראה לי שזה כבר נשכח, זה הרבה שנים אחורה.
טוב, אתה יכול להוציא תעודת יושר, שאנחנו יכולים להגיד שאת התוכנית הזאת...
יכול, יכול, אני מוציא, לא, אני מוציא תעודת יושר.
אז נשנה את זה לחתוכה וחסן הצדיקים.
לא יודע.
בדיחה קטנה על קנאביס.
אוקיי.
מה אתה אומר? נרוץ על זה?
בדיחה, נו, חלום, זה...
לא, אני אוהב את הבדיחה הזאת.
הקל בבית צריך להכיר את הצד הזה שבך, שחלום חייך זה להיות סטנדאפיסט.
זה לא חלום חיי, אבל אני מאוד אוהב סטנדאפיסט.
אז בוא נפרגן לך בבדיחה.
זה 3 חבר'ה יושבים בכלא.
רגע, אבל רגע, בוא נפתח גם חן ונדב צריכים לפתוח מיקרופונים לצחוק, שיהיה לך קהל, שלא תרגיש בודד.
וואי, איזה בילדאפ עשית. נו, יאללה. הלכה הבדיחה, עזוב.
יאללה.
הלכה הבדיחה, סימו מוזיקה. הרסת, נו, עזוב. יאללה, סימו מוזיקה. נספר אותה?
כן,
נו. בקצרה, אבל 3 אנשים יושבים בכלא עושים סמים. אחד עושה קוק, השני עושה LSD. והשלישי עושה קנאביס. זה עושה עם הקוק, אומר, חבר'ה, בואו ננגח בתוך הקיר, נעשה חור, נברח מפה. זה עם ה-LSD עושה, בשביל מה, חבר'ה, בואו נתעופף למעלה. וזה עם הקנאביס, מה הוא אומר? מחר, מחר, מחר. רשמתי פה חיוך אצל חסן, נכון?
לא, זה היה חביב, זה היה חביב.
Clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high.
La da,
I'm taking it next semester and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high.
Go to the next, go to the next, go to the next.
I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high.
No, you wasn't.
La da. They took my whole paycheck, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high.
I'm serious, man.
I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey. Because I got high, because I got high. La da 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 da. I was gonna make love to you, but then I got high.
I'm serious.
I was gonna eat your too, but then I got high. Now I'm and I know why. Yeah, because I got high.
Keep
going. Because I got high. Because I got high.
Come on, man.
Messed up my entire life because I got high. I lost my kids and wife because I got high.
Say what, say what, say what, say what.
Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La 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 da da da. I'ma stop singing this song because I'm high.
President.
Singing this whole thing wrong because I'm high.
Bring it back, bring it back.
And if I don't sell one copy, I don't know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I'm high. 'Cause I'm high. 'Cause I'm high.
Are you really high, though, man?
La da 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 da
da da da da. He really is high, man.
Shoop, shoop, shooby doo wah.
Get jiggy with it. Skippity bee bop.
סתם, זה שיר לא חינוכי. תהיו נחמדים, תהיו, תעשו, תעשו מה שצריך.
כן, אז עכשיו אנחנו נדבר,
הגולם
קם על יוצרו. אנחנו נדבר קצת עכשיו על הפייסבוק והרשתות החברתיות שיצא, זה בעצם משהו שיצא לעולם כאיזשהו תקווה, תקווה ל, 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 לפתיחה של הצינור הזה, צינור הדעות ו... וכמכשיר לשינוי פוליטי, חברתי, וזה נראה יותר ויותר בשנים האחרונות שהפייסבוק מגלם בדיוק תפקיד הפוך ממה שציפו וידעו לו, במיוחד אחרי ההפיכה של האביב הערבי, שכולם באמת נתנו לו את כל ה... זכויות לזה. כולם אמרו, כן, זה בגלל הפייסבוק, אחד כתב פוסטים, הוא כתב פה, הוא כתב שם, וזה יצר איזושהי התקהלות, וזה ממש הפך להפיכה בעולם הערבי, שכולנו זוכרים לפני כמה שנים. אבל עכשיו אנחנו רואים שבמקום שבאמת יהיה ריבוי דעות, וכל אחד יוכל להגיד את הדעות שלו, מה שקורה היום ברשתות החברתיות זה שאתה יכול להגיד כמה שפחות דעות, התחושה היא שיש...
או את הדעה הספציפית שצריך להגיד אותה.
את הדעה הספציפית, וזה זה מעניין מכמה סיבות. גם מהסיבה הזאת שבאמת יש איזושהי תחושה מאוד מוזרה, שכשמישהו אומר את דעתו, אז יש קפיצה המונית ודי אלימה עליו, ואתה יודע שזה גם מלווה בהסתה של ממש ובאיומים וכאלה, ויש את את האספקט השני של הדבר, שפתאום אתה מבין שמה שעד לפני 20 שנה היה בעצם הבונטון, הפך להיות אמירה רדיקלית. אני מדבר כמובן על הסערה שהתחוללה עם הפוסט בסטורי, זה גם אירוע היסטורי, כן, יצא כן, לי כן, חרוז, כן, כן, כן. אבל באמת אירוע היסטורי, שזה המאומה הראשונה שהתעוררה מסטורי של מישהו, לפחות פה בארץ. ורותם סלע, שהיא שחקנית ומנחה טלוויזיה מאוד מאוד פופולרית, בעצם כתבה איזשהו פוסט בסטורי שלה, להגיבה להופעה של מירי רגב בחדשות ערוץ 2 אצל רינה מצליח, ובעצם כתבה משהו כמו מדינת ישראל היא מדינת כלל אזרחיה, כל בני אדם נולדו שווים, גם הערבים, רחמנא ליצלן בני אדם, וגם הדרוזים וגם ההומואים, אגב, והלסביות, וגם שוק השמאלנים.
עכשיו, גם השמאלנים?
כן, עכשיו כשלעצמו באמת, אמירה די חלבית, די, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד בנאלית, כדי לא להליף חס וחלילה, אבל אין פה איזו אמירה גרנדיוזית, איזה משהו רדיקלי, עכשיו מישהו אמר משהו מטורף, ופתאום אתה רואה שעל אמירה כזאת חלבית,
התפתחה שערת עולם.
מה זה שערת עולם? ראש הממשלה בכבודו ובעצמו הגיב לדבר הזה.
והיא בעצמה קיבלה תגובות נוראיות.
תגובות נוראיות, איומים, כל מיני.
היא סגרה את האינסטגרם לתגובות או משהו כזה?
סגרה את האינסטגרם שלה לתגובות, הסטורי שלה לתגובות, וגם כמה ימים אחרי, כשכנראה גיששו והבינו את השטח, אז כל מיני קולגות עמדו לצידה. אבל צריך גם האספקט הזה השני של האמירה החלבית הזאת שפתאום דורשת אומץ. אתה רואה אנשים שהציגו את המהלך הזה כמהלך אמיץ. עכשיו זה לא, אני לא יכול להגיד שזה לא מהלך אמיץ, אתה יודע, כי בכל זאת הסטטוס שלה הוא כזה של המאמי הלאומית, יש לה הרבה מה להפסיד, היא איזה קונצנזוס בתרבות המיינסטרים הישראלי, ואתה יודע, האנשים מעדיפים את האנשים בקונצנזוס בלי דעות. ופתאום שישמיע דעה, אז אתה יודע, יש בזה איזשהו אומץ, אבל אני חושב דווקא בגלל האקלים בחברה הישראלית היום, ולא כי זה דורש איזשהו אומץ מיוחד, וזו נקודה אני חושב שהיא מאוד מעניינת לדבר על הזמנים האלה, שמה הפך להיות מעשה אמיץ בעצם.
כן, כן. קודם כל, אתה יודע, זה באמת מין מרחב שבו יש, אתה עושה את איזה טעות, יש לך עונש מאוד מאוד מהיר, כן, לכאורה, כן, יש גם מי שעניש אותך. אבל קודם כל מה שאתה מתאר פה הוא מהלך מאוד, מאוד באמת, מאוד גדול, מאוד משמעותי, כאילו הכל פעם היה פתוח, ופתאום זה הצטמצם לדברים מסוימים. ובהחלט מה שאתה מעלה פה הוא באמת סוגיה מאוד מאוד ספציפית, כי היא קשורה לביטוי פוליטי, שהוא לכאורה לא אמור להניע את אמות הסיפים של כל אחד, היא אומרת פה משהו שאמור להיות טריוויאלי. טריוויאלי, יכול להיות שיש לבאמת סכסוך לאומי בינינו לבין הפלסטינים שיוצרים אצלנו משקעים, ואנחנו נצטרך דרכים כדי לגשר עליהם, אבל מה שהיא אומרת זה דברים גם, כמו שאתה אומר, טריוויאליים. אבל המקום הזה שבו אסור לאנשים להגיד דעות מסוימות, שהם גם נחמד, אתה יודע, אני דיברנו על זה, אני חושב, לא פעם, לא פעמיים, אני יודע, למשל, אני חושב שזכרנו את זה פה ספציפית, שיש אקדמיים מזרחים שמפקשים, מפחדים להגיד את דעתם. הם לא מפחדים מהרשת, הם מפחדים, אתה יודע, פן יבולה להם במקום, זאת אומרת, במרחב האקדמי. וזה גם מטורף כשלעצמו. שוב, זה אותה תופעה וזה באמת מחריד אותי. אני מאמין שמה שאנחנו רואים הוא הרבה פעמים תוצאה של שנים ארוכות, בעצם, של הצהרה של חופש ביטוי. באמת, וכשאומרים שכל מיני אדם נולדו שווים, וזה, אתה יודע, מתקבל בצורה כל כך מטריפה, זה מה שבאמת כנראה הדרך לשם הייתה מאוד מאוד ארוכה. לא, אם אפילו משפט כזה גורם לאיזשהו זעזוע.
אני חושב שבאיזשהו מקום זה הפיק של כל התהליך הדלגיטימציה שנעשה בשנים האחרונות לגבי המושג הזה של שמאל. שמאלני הפך להיות כללה, הפך להיות איזשהו משהו שמזוהה כמעט, אתה יודע, אני אומר את זה לצורך הדיון, כן, לצורך השיחה, כמשהו שמזוהה עם בוגד ואוכר ישראל, ומי שמשמיע דעה שמאלנית, אפילו לייט, הוא פתאום הופך להיות אויב העם, ויוצאים נגדו, אתה יודע, עולים על בריגטות.
כן. האמת שדה, לא תכננו באמת להפוך את זה לשיחה על שמאל, אבל בכל מה שקשור לשמאל, אני חושב שהשמאל נהג בצורה בדיוק כזו. אני חושב שהשמאל לא נהג בצורה שבה הוא רואה את כל בני אדם שווים, והשמאל כאילו הרוויח את זה.
זה לא הדיון, אתה יודע, אנחנו אחרונים לבוא לסנגר על השמאל עכשיו כעל מודל לשאת אליו את העיניים. אבל העניין הזה שאנחנו רואים, מסע של דה-לגיטימציה, כי באמת, בסופו של דבר, אתה יודע, אם הייתה פה אמירה חריפה, אני אומר, אוקיי, הכנסת את עצמך לאיזה עניין, ובסדר, אתה יודע, משלמים מחירים על אמירות יוצאות דופן. אבל וואלה, יש פה אמירה, אתה יודע, סטנדרטית, לא יודע, היא לא אמרה כלום. אני לא רוצה להישמע מזלזל, אבל היא לא אמרה כלום.
זהו, שבעיני זה פשוט נראה אבסורדי, כי בסופו של דבר מה שלימדו אותנו פה עשרות שנים של מפלגות מימין ומשמאל, זה שלא כל בני אדם נולדו שווים. אז איך פתאום משנים לנו את כל, איך מנסים לשנות לנו את התפיסה, אתה מבין מה אני אומר? רותם סלע עשתה פה משהו שהוא חתרני מאוד, אבל לימדו אותנו עשרות שנים, ואני מדבר על זה גם כיהודים, גם בהקשר של יהודים פלסטינים, גם בהקשר של אשכנזים ומזרחים, גם בהקשרים אחרים שבני אדם לא נולדו שווים. אז איך פתאום את אומרת את ההפך? אתה יודע מה זה מזכיר לי? בדיוק כמו שאנשים שהיום אומרים שהעולם שטוח.
מה זאת אומרת?
הרי לימדו אותנו כל החיים שהעולם עגול, נכון? אני לא יודע אם אתה יודע, יש כל תיאוריה קונספירציה שבשנים האחרונות תופסת תאוצה, ואחת מהם היא שהעולם שטוח, היא ממש תופסת תאוצה בארצות הברית. בסקר האחרון גילו שמאמינים ב-2% מאוכלוסיית ארצות הברית.
שזה, כמה זה במיליונים?
6.5-7 מיליון איש.
7 מיליון איש.
כן, עכשיו תראה, אני לא רוצה להגיד לך שהם צודקים, כן, אבל יש להם כמה טענות מעניינות. נגיד, אתה פעם ראית את כדור הארץ.
רגע, מה זה יש להם כמה טענות מעניינות?
תראה, זה שאני פוסל את המסקנה שלהם, זה לא אומר, תראה, יש להם קטעים מעניינים שאני חייב לומר.
אתה רציני שאתה נכנס לזה עכשיו בקטע של יש להם כמה נקודות מעניינות?
לא, יש להם נקודות מעניינות. אני כמובן לא מסכים איתם, אבל כשהם מציגים את זה, תשמע, אי אפשר שלא לצחוק ליהנות מזה, בכל זאת. הוא אומר לך, למשל, פעם בן אדם, תגיד, אתה פעם ראית את כדור הארץ? אתה ראית הגלובוס, הראו לך את זה בכיתה, ומאז אתה מאמין שככה הכדור, תשמע, זה גדול, כן, ככה. עכשיו, אני צוחק, כן,
זה כמו וואי ג'יזוס,
כן, זה כמו וואי ג'יזוס. ואז הוא צריך לענות על שאלות אחרות, כן, החבורה הזאת, אחר כך נקראת Flat Earth, כדור הארץ שטוח, ככה הם קוראים להם.
יש להם מודל דגם, יש להם מודל
דגם, הכל, יש להם, מה, להגיד קבוצת וואטסאפ זה בדיחה, יש להם כנסים אדירים.
קהילה
גדולה. הם טוענים שכדור הארץ שטוח, שמקיפה אותו בעצם טבעת של קרחונים. אחד המנהיגים שם אומר שזה כמו במשחקי הכס, זה הסוג של חומה של קרחון. ויש להם כל מיני הוכחות, כמו מסתכלים על טיסות, אומרים לך, אתה שם לב שאין טיסה מפה לשם, כל מיני דברים כאלה. וזה מצחיק, כן, ושכל הטיסות, כל הטיסות מחוץ לכדור הארץ, ששם באמת מישהו צילם את כדור הארץ מבחוץ עגול, זה קונספירציה, זה גם קונספירציה. הם טוענים שהקהילה המדעית בעצם נכנעה לכוחות גדולים יותר. ואני מספר את כל זה, א', כי זה גם חלק ממה שקורה בשנים האחרונות, זה גם בגלל שתיאוריה קונספירציה מאוד מעניינות, למה בני אדם בכלל מגיעים לזה, ואולי על זה כדי שנגיד איזה מילה או שתיים, אבל בנוגע למה שאמרת, מצד אחד באמת הרשת הפכה למקום שבו יש דעות מסוימות שצריך להגיד אותן, ודעות אחרות צריך מאוד מאוד להיזהר מהן, מצד שני יש מקומות שבהם תיאוריות די משוגעות, עושות חיל, ממש, אתה יודע, עדנה, אפשר להגיד, יש איזושהי עדנה לתיאוריות די מטורפות, ובאמת השאלה המעניינת, נגיד, פה מאיפה זה מגיע. אתה יודע, ולי יש כמה, אני גם ניסיתי להבין.
תראה, חוץ מבורות, נגיד, אני לא רואה איך זה מזיק לחשוב שכדור הארץ שטוח. זאת אומרת, בסדר, זה, אתה יודע, זה אולי איזה גילוי של בורות, אבל זה דווקא משעשע, נגיד, אני לא יודע, אני לא פוסל את זה, נגיד, לחשוב על זה בעתיד, לצאת בהצהרות כאלה, אני מאמין שכדור הארץ שטוח, כי זה משעשע.
אני אגיד לך מה.
ובאמת פה עולה השאלה, כי אני רואה כמה המדע משקיע כדי לנסות לשכנע את השני אחוז האלה, שלא, אשכרה כדור הארץ עגול.
כן, כן.
אז פה אני טועה, כי על בני אדם אני מאמין הכל. אני בני אדם, לא תפתיע אותי שתגיד לי כל דבר שיעלה בדמיונך. אני אאמין לך. בני אדם מסוגלים להאמין בהכל, אבל זה שיש מדענים שמרגישים צורך אמיתי עכשיו לעשות ניסויים כדי להוכיח להם ולהזמין אותם לניסויים, אז שם אני טועה. למה?
כן. אתה מדבר על איזה ניסוי באמת
כאילו
שהם עשו.
כאילו מה, רק
כן,
בעניין כן. הזה של כדי לא להפיץ בורות, עד כדי כך זה מה ש...
כן, כן. מה שאתה בעצם אומר, ואני גם מרגיש אותו, זה כשאתה מנסה להוכיח למישהו שהוא טועה במשהו כל כך מופרך, זה כמעט כאילו אתה מקבל את הדברים שלו
כן,
ונותן להם תוקף.
כן, בדיוק, זה קצת כן, לתת תוקף. כאילו או, מה, או, זה או לקחת את זה ברצינות. בדיוק. זאת אומרת, אני לוקח את זה ברצינות, בוא נבדוק את זה.
כן, זה כל כך מופרך שאין טעם בכלל לענות לו, אז מה אתה הולך ומוכיח לו? ובאמת עשו ניסויים, נתנו לסירה לשוט, ניסויים מאוד מפורסם שהשתמשו בו גם בימי הביניים, ובעצם הראו איך לאט לאט התורן הולך ונעלם, ואתה רואה רק חלק ממנו.
הצבעים שעל התורן.
לא, במקרה הזה הם באמת לקחו דגל עם צבעים, ואז הם הראו איך בעצם חלק מהצבעים נעלמים. כמובן שהם לא קיבלו את זה, כי הם אמרו שזה החום, החום משפיע על הריאות, לא, זה החום. זה לא,
הם אמרו שזה, שהכל זה חלק מאתר צילומים, כאילו...
כן, אתר צילומים.
זה קונספירציה, כן, לא? כן, מה?
כן. אז שאלתי את עצמי באמת... מאיפה זה מגיע? אתה יודע, אני חושב שדווקא בעידן שבו לכאורה כולם אומרים לדעת לא רק הכל, אלא גם אותו דבר, זאת אומרת, בעידן שבו כולם מסכימים על הכל, הייתי, אני יכול להבין לפעמים את הדחף הזה, לבוא להגיד, לא, אני מאמין במשהו אחר, לא במה שכולם מאמינים וחושבים שהוא נכון. והרבה פעמים יכול להיות שזה גם מגיע מתוך קבוצות מאוד מאוד הגמוניות, שחשבו שיש להם פעם בעלות על הידע, ולא יכולות היום לקבל את זה שלהם אין היום בעלות הידע, כי רוב האנשים שראינו שם היו אנשים לבנים. אני חושב, אולי, אני זורק פה רעיונות, זה מעניין אותי.
לדעתי זה גם קשור לזה, לדחף, לשייכות לקהילה. שיש, אתה יודע, יש לא מעט אנשים שלא מרגישים שייכות לשום קבוצה, סטנדרטית נגיד, שאני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה, אבל ופתאום הם מוצאים איזה שיגעון שמדליק אותם, והם מרגישים חלק מקהילה, מרגישים יוניק לרגע, ייחודיים לרגע, ו...
בוא נגיד שהם יהיו הרוב, אז פתאום תהיה קהילה הפוכה.
זה להסתובב בעולם עם איזושהי תחושה של, כן, כולם צוחקים עליי, אתם יכולים לצחוק עליי, אבל אני מחזיק באמת, אני יודע, כדור הארץ שטוח. אני יכול להבין את הדחף הזה, אתה יודע, זה עולם מאוד בודד, בסופו של דבר. מה זה אנשים? תן להם כדור, חלק אותם לקבוצות, והם במלחמת עולם.
כן, זה העניין, זה העניין. לחלק את זה לנבחרות, אתה אומר. שיהיה לנו ליגה. מה שבטוח זה שגם אם העולם שטוח, בני אדם הם עגולים. זה שאתה אומר.
מתגלגלים במדרגות. מתגלגלים.
טוב. ניתן לכם חומר למחשבה קצת, נכון? שימו לב, אם תיסו ישר עד הסוף, אתם מאזינים לנו, אל תיסו ישר עד הסוף.
כי בסוף יש קיר.
אם אתם רוצים, תבדקו את זה.
בסוף יש קיר, לא?
כן, בסוף יש קיר קרח, כן.
אחת הלהקות הכי טובות אי פעם, אני אומר לך.
תגיד לי, הגיעו לירח באמת, אתה מכיר את התיאוריית קונספירציה? אפרופו תיאוריית קונספירציה.
האמת, אם יש תיאוריית קונספירציה אחת, שאני, אתה יודע, קורץ לה, או שיותר נכון, היא קורצת לי, זה העניין עם הירח.
וואלה.
כן. לא יודע, לא מתאים לבני אדם להגיע למקום פעם אחת ולא לחזור אליו. זה כל כך לא אנושי. בני אדם בטבע שלהם, בונים שם עיר, תוך, אתה יודע, 70 שנה, מוצאים איזה פטנט, מסדרים מה שצריך סדר. לא, סתם, אבל ברצינות.
תמכיר את הקטע הזה שיש את הצילום של ההוא שיורד, נכון? אומרים, צעד גדול, ואז אומרים, רגע, אם זה הבן אדם הראשון, אז מי צילם אותו? סתם, האמת.
לא, לא רק זה, יש כל מיני, אתה יודע, זה באמת, זאת תיאוריית קונספירציה מאוד מפותחת. עכשיו, אני לא יודע אם ניכנס לזה, אבל מאוד מפותחת, לגבי גם הצילומים של הצעדים.
לי יש תיאוריית קונספירציה?
שנאסא מציגים את ה... את הנעליים של האסטרונאוט שנחת על הירח, והסוליה שלהם היא שטוחה. הסוליה של הנעל היא שטוחה, ובצילומים זה נראה עם פסים. אבל הם טוענים, כתגובה, הם טוענים שזה הרדליים כאלה, אבל אין את ההרדליים האלה. ההרדליים האלה, זאת אומרת, הם לא חזרו לכדור הארץ.
רציני, אתה.
רציני לגמרי.
נראה, אנחנו צריכים עוד תוכנית לתיאוריות קונספירציה. לי יש תיאוריות קונספירציה על תיאוריות קונספירציה.
כן.
אני חושב שאת כל העניין של תיאוריות קונספירציה פיתח ה-CIA, כדי שיהיו כל כך הרבה תיאוריות קונספירציה, שכשה-CIA, כשהוא באמת עושה קונספירציות אמיתיות, קונספירטיביות, למשל, הם גילו שהם היה להם איזו תוכנית לעשות פיגועים בארצות הברית, כדי, תשמע, ה-CIA באמת, הם באמת עשו זה כמה דברים כמו לתת נשק לכל מיני משטרים, כי רצו להפיל אותם, סוחרי סמים. אז הם המציאו כל מיני תיאוריות קונספירציה שאנשים כבר לא יאמינו.
לא, תראה, מה זה קונספירציה בסופו של דבר? איך שאני תופס את זה, בבסיס של זה, זה הסחת דעת, אתה יודע. כבר בסיפורי התנך, אתה רואה הסחות דעת, איך יצאו למלחמה, עשו כל מיני טריקים והפתעות, איך אנחנו נפתיע, זה סוג של הסחת דעת.
בוא נלך לזה, הסחת דעת אמיתית, לא קונספירציה, אתה יודע, יום ראשון מתחילה עונת העונה של 2019 של הפורמולה אחת, עונת המרוצים. אתה רואה צרוף. תשמע, אתה תהיה רואה צרוף, אחרי שאתה תראה את הסדרה בנטפליקס. אני חייב לומר, אני לא הכרתי באמת את הענף הזה עד כדי כך. אני חושב שרוב הדברים שראיתי, גם רוב הדברים שעודי ספורט, שאוהבים ספורט, בדרך כלל גם צופים, מקבלים מין כותרות מאלוף עולם, מי שעבר סיוע, דברים כאלה. מדי פעם אתה פותח את הטלוויזיה, רואה איזה חצי מרוץ, במקרה הטוב. אבל הסדרה הזאת היא בהחלט מרתקת, מרתקת. מרוצי הפורמולה אחת, בוא נגיד עליהם כמה דברים.
רגע,
כי זה די מטורף. גם הפרטים
היבשים. איפה הסדרה נמצאת? נטפליקס.
כרגע בנטפליקס הם שחררו אותה לקראת, אני חושב לקראת העונה הקרבה ובאה של 2019. הם בעצם ליוו את כל 2018. זה היה כל כך מרתק שאני סיימתי את זה, נראה לי, ביומיים. ואז מיד עליתי על היונדאי שלי והתחלתי ככה להתחרות בכל נהגי הארץ. אתה יודע, על כבישים שאפשר להגיע עד 50 קמ"ש.
נותר לי רק לקנות בך.
אין, אני מושפע.
לשבת יומיים על סדרה, לסיים אותה, יאללה, חתוקה, אתה בגן עדן.
חשבתי שתגיד משהו אחר, אני פתאום קולט עצמי, אני הולך לדבר על תוכנית על מרוצים, מישהו שאין לו רישיון. וואי, זה קצת מוזר. טוב, בכל מקרה, אתה יודע איך נוהגים, נכון? אתה, בגדול, אתה יודע איך זה עובד?
אתה יודע, פחות או יותר, מחזיקים הגה, יש דוושה, לוחצים עליה. היום אפילו לא צריכים להעביר הילוכים, לא?
לא, לא, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
היום זה כבר עובד לבד.
לא, הילוכים, הילוכים, הם צריכים להעביר הילוכים.
הם עם הילוכים.
חייבים, חייבים. אוקיי, אז בואו נספר קצת על הפורמולה אחת. אני מניח שהרוב מכירים את הכותרת הראשית. מרוץ מכוניות, המשמעותי ביותר, המהיר ביותר, הוא מתקיים בכל שנה, בערך ממרץ עד אוקטובר.
הוא מתקיים אבל כל פעם בעיר אחרת.
נכון, הם טסים, כל מרוץ בארץ אחרת, זה מדהים, אם אני אותו יש בערך 20, בין 20 ל-21 מרוצים, זה משתנה, יש הרבה ארצות שרוצות להריח, יש כמה מסלולים מאוד מוכרים, כמו במונקו למשל, יש מסלולים חלק כמו באזרבייג'אן, מסלולים נהדרים בסינגפור, או בפיליפינים יש מרוצי לילה, יש, הם ממש מגוונים את זה, כמובן שכדי לענות לדרישות צריך לעמוד בכמה קריטריונים, מונקו למשל זה מסלול כביש, זאת אומרת זה כביש, זה לא מסלול,
בדיוק,
הוא מוקצה למען זה, ויש 20 נהגים בעצם, זה כמות הנהגים שיכולים להתחרות, בכל קבוצה שנכנסת יש שני נהגים, שזה מעניין, אנחנו נדבר על זה תכף. כלומר, אם לפרארי ולמרצדס שהם נחשבות הקבוצות הגדולות יש שני נהגים, אחריהם רדבול, שני נהגים, האס, שני נהגים, רנו וכו' וכו'. והם, זה הולך ככה ביום שישי, הם עושים מין הכנות, מסתובבים האוטו במרוץ, אתה יודע, בודקים אותו קצת, לומדים קצת את המסלול. ביום שבת הם עושים מרוץ נגד השעון, כלומר, אתה בדרך כלל נוהג לבד, ואז מי שמציג את התוצאות הטובות ביותר, מקבל את המיקום הטוב ביותר על המגרש, אתה יודע, את הפול פוזישן, ואז ביום ראשון יש את המרוץ עצמו, מי שנתן את בעצם את היציאת, את הזמן הטוב ביותר, הוא הראשון, וככה לפי הסדר.
אבל למה בעצם זה ריתק אותך? מה מצאת בסרט הזה? באמת אני שואל,
אוקיי.
בתור מישהו שבוא נגיד, ההתעניינות שלו הייתה מינימלית בענף ספורט הזה, ופתאום נשאב לתוך הסדרה.
נשאבתי, אחד משמעית.
מה שאב אותך?
קודם כל, זה הרבה הרבה יותר תחרותי ממה שדמיינתי אי פעם. זה הרבה יותר מטורף ממה שדמיינתי. אתה יודע, זה מסלולים שאתה מגיע ל-300-350 קילומטר בשעה, המון פניות. זה מסלולים שהרבה פעמים, בוא נאמר, מרוץ יכול להארך שעה וחצי, בין שעה וחצי לשעתיים. זה מטורף במהירות כזאת. וצריך לבוא ולהגיד, הנהגים היום צריכים לתפעל מערכת מאוד 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 מורכבת. זאת אומרת, בהגה שהם מחזיקים, למשל, יש יותר מ-20 כפתורים. חלק מהכפתורים האלה הם דברים אלמנטריים, כמו לדבר בעצם עם המפקד תחנה שלהם, אני לא זוכר קוראים לזה, שבעצם אומר להם מי לפניהם, מי אחריהם, הוא קצת עוזר לו לקבל החלטות מסוימות. יש בכפתור הזה מין כפתור, אני אקצר, כן, KRS, כפתור טורבו, יש את הכפתור של הכנף האחורית, הם מתפעלים את כל זה במהירות שבין 300 ל-350 קמ"ש. כוח, צריך שם, אתה מתאר לעצמך, שעה וחצי של מרוץ כזה, איזה כוח מנטלי ופיזי אתה צריך, אפילו אנחנו מדברים על כוח פיזי, שבו, אתה יודע, אומרים, פעימות הלב שלהם יכולות להגיע לממוצע של 150 פעימות לב בדקה, כשבמנוחה זה בין 40 ל-50, יש התרסקויות שם. זה אומר שכמעט כל תחרות יש התנגשות. וכשאתה רואה את זה, אתה מבין ואתה יודע, אתה יודע, זה התרסקויות שהן גובות. אבל
באופן יחסי אין שם הרבה אסונות.
לא, תראה, קודם כל יש אסונות.
יש אסונות, אבל באופן יחסי למרות שמסכן חיים, ויש כל פעם, יש לפחות תאונה אחת, אין יותר מדי מקרי מוות.
כן, האמת היא שקודם כל, יש גם את ארטון סנה שנהרג ב-1994, האלוף אחד הגדולים, אבל גם לאחרונה, לפני 3 שנים, ג'ולס ביאנקי, באחד המרוצים, פשוט התנגש בטרקטור שבא לך לצרכב אחר ומת אחרי כמה ימים שהיה בקומה.
יש עוד מקרים. אבל תגיד לי, בסרט מתמקדים גם בנהגים עצמם, זאת אומרת, נכנסים לסיפור שלהם, מספרים את הסיפור, מכירים, אתה מכיר את הנהגים, את ה...
כן. קודם כל זה מה שמרתק, כמו תמיד, אתה יודע, זה מה שמרתק.
הסיפור האנושי.
הסיפור האנושי זה מה שמרתק. כמו שאמרתי, זה תחרותיות מטורפת. הם יעשו הכל, ושמע, הסכנת חיים פה היא משהו שהוא נמצא על השולחן. הם מסכנים את עצמם. אתה תראה שם תאונות שלפחות ב-50% מהם אתה תהיה בשוק שהבן אדם יצא בחיים, עם כל ההגנות שיש עליהם. ניקו הולצברג, הוקלברג, התהפך עם הרכב, ממש באוויר, הרכב שלו התעופף באוויר כמה פעמים, והוא יצא בסוף ללא פגע, אולי כמה, זה פגיעה יבשה או משהו כזה. וללא ספק, הנהגים שם הם מזן מאוד מאוד מיוחד, אתה יודע, הם גם, אפילו שהם, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מצפים מצעירים להתעלם מסכנות כאלה, כמו, אתה יודע, אולי פחות מודעות למוות או דברים כאלה, אבל עדיין מדובר בחבר'ה סופר תחרותיים, סופר ממוקדים, עם כוח מנטלי באמת עצום.
אני אשאל אותך שאלה, אני לא יודע אם אתה תדע לענות, אבל בכל זאת, זה ספורט גברי לחלוטין, או שיש גם ליגה לנשים? זאת אומרת, יש פורמולת נשים?
יש מקצים לנשים, אני לא יודע אם בפורמולה, אתה תופסתי באמת, אני כן ראיתי שיש גם תחרויות לנשים, אני לא יודע באיזה מסגרת.
כי באמת זה ספורט שהוא מאוד מגביל ביחס, אתה יודע, לענפים אחרים, שלמה הם גם הפופולריות שלהם היא מאוד גדולה, כי הם נגישים, כולם יכולים לשחק כדורסל, כדורגל, פוטבול, אפילו טניס, אתה יודע, שבוא נגיד, מן הסתם בפריפריה, פחות תמצא מגרשי אימון, אבל זה לא כזה מרחיק לכת. לעומת זאת, ללכת ולהתאמן בתור נהג מרוצים, בארץ אני לא יודע אם אתה יכול לעשות את זה, אם זה מתאפשר לך, וגם בחול זה נראה לי חתיכת סיפור. אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על ילדים בני 18, 19, 20, שמתחרים ברמות הכי גבוהות. זאת אומרת, הם לפחות 5 שנים בעניין. גיל 15, גיל, לא יודע.
לא, מגיל מאוד צעיר, מאוד צעיר. הם מתחילים עם הגו-קארט. ממש, הגו-קארט הזה, הם ילדים, הם מתחרים. חלקם מכירים את עצמם, את החברים שלהם.
זה מה שאני אומר. הספורט הזה, לא סתם שאלתי אותך על העניין של אנשים, כי זה לא רק אפילו בעניין המגדרי, זה בעניין, אתה יודע, באופן כללי, זה הרבה פחות נגיש מענפים אחרים.
קודם כל, אני אגיד לך שכמו בהרבה ענפים אחרים שלאט לאט מגלה בשנים האחרונות, אני חושב שזה, אם זה עניין של נשים או לא, זה רק עניין של חינוך. אם יותר נשים יגשו לגו-קארט והתחילו מגיל צעיר ויחלמו על זה, הם יהיו שם. זה לא שאלה אחרת מבחינתי.
לא, לא, לא קשור. זה כן קשור לזה שלא בטוח שיתנו להם להתחרות באותו זה, והשאלה אם יש להם, אם יש כאלה תחרויות שמותאמות לנשים.
כן,
אבל כי גם זה כמו שיש כדורגלניות שהן מעולות, אבל הן לא יכולות לשחק, אתה יודע, בקבוצות של כן, כדורגלנים.
כן. לפי דעתי זה צריך לקרות דרך אגב.
זה לא משנה, אבל יש ליגה, זה לא צריך לקרות. כי פיזיולוגית זה אנחנו שונים מאוד. אבל לפחות יש ענף כזה שנקרא כדורגל נשים, יש ליגה, יש נבחרות, זה משהו שקורה.
אתה יודע, באמת אנחנו ניכנס פה לכל מיני שאלות מאוד סבוכות בהקשר הזה, ממש על רגל אחת קשה לי לענות על זה. נכון, זה כרגע זה ספורט של גברים, נמצאים שם גברים, אני מתייחס לזה כמו שזה, אתה יודע, אני בטוח שנשים נמצאות בו, כשעושות החיות באותו סכנת חיים,
כן, אבל השאלה אם יש, זה מעניין אותי לדעת אם התופעה הזאת קיימת, אם זה משהו שקיים.
לא יודע, לענות על זה במקצים של פורמולה אחת, אני לא יודע ספציפית, אני כן יודע שיש תחרויות כאלה לנשים. הסדרה מתמקדת כמובן רק בפורמולה אחת, צריך לבוא להגיד, יש פורמולה 2, פורמולה 3, נהגים שכל הזמן מנסים להגיע לפורמולה אחת. ומעבר לעודף שאתה יודע, כמו בהרבה ענפי ספורט אחרים שאנחנו אוהבים, תמיד יש שם סיפורים גדולים מהחיים, אבל יש שם המון כישרון, וזה תמיד, תמיד, תמיד תענוג לראות אותו. בקיצור, אני חושב שיש איזה ענף ספורט חדש שאני אתחיל לעקוב אחריו, החל מיום ראשון. לא, באמת, התאהבתי בדבר הזה.
אני מאמין לך. אני דווקא חושב שאני אלך על זה בתור מקצוען, אני אתחיל להתאמן.
כן, כן, תתקשר, אתה תשכח לשים למד מאחורה שם. אולי זה משהו, אתה יודע, אולי זה משהו שצריך להזכיר אותו, כי דיברנו קודם על על הטירוף הזה של לגשת לספורט. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על ספורט, שאתה יודע שיש שם סכנה מאוד גדולה. וארטון סנה, שנחשב לאחד מגדולי הנהגים, דיבר על זה כחלק מזה, זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, הוא לא דיבר על זה, אבל המקום הזה שהוא נוהג ונמצא בין חיים למוות, זה המקום בעצם שמשך אותו לשם. אז אולי זה משהו ששווה לומר אותו, זאת אומרת, זה גם מה שמשך אותו בעצם, הטירוף והחשש הזה. נשמע מוזיקה או שאנחנו...
כן, נשמע מוזיקה ומילות פרידה.
אז יאללה, מוזיקה.
ברי סחרוף, הלוחש למכוניות. אתה יודע שזה שיר שחביבה בדיה כתבה?
וואלה, לא.
כן, אז זה שיר שחביבה בדיה כתבה. זהו. לוחש למכוניות.
טוב.
אתה לוחש למכוניות לפעמים?
לא, לא יצא לי, לא יצא לי.
לא.
טוב. מה לדבר? ליברפול? רצית לדבר קצת על ליגת האלופות, על... תשמע, על שני אנשים ש... באמת דיברנו פה... דיברנו פה על ספורט, ו... תשמע, שני אנשים שבאמת מצליחים כל פעם לשבור סים מחדש, רונלדו ומסי. אתה יודע, זה כמעט לא אנושי לראות את האנשים האלה.
כן, זה לא אנושי. על זה נאמר... זה
נאומן.
אשרנו שזכינו לחיות בתקופת זמן זו.
כן.
מה שנקרא.
כאילו, מה יש עוד להגיד, באמת? מה עוד יש להגיד? זה כוח רצון, וכאילו באמת אלוהים נוגע באנשים האלה, שברגע הנכון, בזמן נכון, יכולים לדפוק איזו שלישייה.
כן, אבל זה גם באמת נראה שאחרי כמה שנים אחרונות, שליגת האלופות הייתה טיפה מנומנמת, השנה ליגת האלופות באמת נותנת לנו תצוגה מרשימה, ומחזירה את הכיף לכדורגל. אם שמת לב, באמת, אז במחזור האחרון של השמינית גמר, העבר היה הרבה פחות אגרסיבי, הרבה פחות רצו להשתמש בו על כל דבר. כנראה הבינו מהמחצית הראשונה של המחזור הזה, וכל מיני החלטות שבאמת חרצו גורלות, החלטות מוזרות. אז שהשתמשו בעבר במידת הצורך, ונחיה עם זה בשלום. אבל באמת הכדורגל הוא חוויה וכיף גדול, ובכלל אנחנו מגיעים לאיזשהו פיק עכשיו, זו התקופה הכי יפה בספורט, אתה יודע. מרץ, אפריל, מאי, זה כבר, זה תקופה של, מה שנקרא, זה תקופת ההכרעות, וזהו, אנחנו לקראת זה, ובעזרת השם שליברפול יצליחו לשים את ידם על העליונה, ומבחינתי ליגת האלופות זה יכל להיגמר אתמול, ולא הייתי בוכה על זה. אבל תהליפות מגיע לי 30 שנה.
שבוע הבא פורים. שבוע הבא פורים.
כן.
יהיה לנו תוכנית מיוחדת, נכון?
לבוא מחופש כאילו?
לא יודע, אתה מתחפש למשהו?
אני אבא, אז אני צריך להתחפש למשהו.
אתה צריך להתחפש למשהו.
ככה זה עובד, חביב.
אולי אני אתחפש לאבא.
אולי, תנסה.
טוב. זהו, נשבור את המסורת של הקאבוי. חן עוז הייתה איתנו, טכנאית השידור, נדב אלפרין, האורך והאברך.
שבוע הבא יש לנו תוכנית פורימית, לא?
תוכנית פורימית לחלוטין. יהיה פה קפצונים, סתם, יהיה ספיישל, יהיה ספיישל.
רעשנים וזה.
רעשנים והכל.
אמן הרשע.
כן.
טוב, עד אז, שיהיה שבת שלום.
אחלה סופש. With his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.